ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
לפני שאספר את סיפורי, רציתי להודות לך על הסיפורים המחזקים. אני שולח את הסיפור שלי במידה ותחליט שהוא ראוי להיות בספריך. אז אני אתפרסם אותו ללא שמות של אנשים או מקומות. אני בעלת תשובה, לומדת במדרשייה, ובמקביל עובדת במשרד מאוד גדול וחשוב. המדרשייה שלנו היא מקום מאוד מיוחד, הכי טוב שיכול להיות, יש שם רבנים, מדריכות, ובעיקר את הרבנית שלנו שמנהלת את המקום, ודואגת לכל בת ובת שתזכה ללמוד מהי דרך התורה. דבר אחד העיב עליי, שנה אחרי שחזרתי בתשובה, כבר התחלתי לחפש שידוכים, אך לא מצאתי את הראוי. נפגשתי המון והסכמתי לוותר הרבה, אבל לא הגעתי למשהו שיכולתי לסגור עליו. זה כי באתי מרקע מאוד טוב, מבית שטיפח אותי, עשיתי כמה תארים, וחשוב היה לי לקבל בחור שלפחות נמצא קרוב אליי מבחינה הרמה והיכולות שלו. אני הבנתי שלא רק בעלות תשובה, יש להם בעיה בנושא. אז המשכתי לחפש, ובמקביל המשכתי לעבוד בעבודה המכובדת שעבדתי בה. במשרד שלי, מכיוון שהוא היה מאוד מסווג, היה מחלקת ביטחון, צוות ביטחון מאוד קפדני, עובדה שבקומת הכניסה הייתי עובדת שם. העבודה שלי בקומת הכניסה, הייתי עובד שם כבר כמה שנים, השתדלת לא להרבות בשיחה מלבד ענייני עבודה. בצוות הביטחון היה אחראי שהוא היה אדם מבוגר בשנות ה-60 לחייו, בן אדם מאוד אגרסיבי, דומיננטי, בעל קול עווה ומפחיד. הוא נהג לשתף את חייו האישיים בקולי קולאות, את כל עוברי האורח, וכל העובדים, והעניין הוא שהחיים שלו היו כאלה שהיה לו מה לספר. וזה הסתבך עם זה, ופה שכן התנכל לו, פה הוא נלחם את תנאי השכר, ושם יש לו עניינים במשפחה, הכל בשידור חי, שמות, פרטים, בלי שום צנזורה. כשזה היה קורה, אני הייתי משתדלת להתנתק, גם משום כבודו, וגם משום שהרגשתי שלא נכון לי להיחשף לסיפורים הללו. מאז חזרתי בתשובה, השתדלתי לעבוד על מידת עדינות הנפש, להתנתק ממדיה ומעיתונים שמלעיתים מידע וחדשות שלא עושים שום דבר טוב לעדינות הנפש. היו לי דוגמאות מצוינות כמו משפחתה של הרבנית, ילדים וילדות זקים או טהורים שהיו מנותקים כמובן מאינטרנט וממחשב ומרדיו, אפילו מעיתונים לא מבוקרים. הם לא ידעו שום דבר מכל הזוהמה והאלימות המתוארת בעיתונות, וכשהשוויתי אותם לילדות שלי, הבנתי מה הפסדתי, שהייתי חשופה כל חיי לתוכניות טלוויזיה, לסרטים ועיתונים, שרק חיפספסו אותי ופגעו בעדינות הנפש שלי. יום אחד אני יושבת מול המחשב, ולפתע קיבלתי מייל לאחת החברות שעובדת באותה עבודה. הייתה שם בדיחה שמאוד הצחיקה אותי, אבל מאוד. אם זה חשוב לקוראים שלך, אני אפילו אספר כאן את הבדיחה. שתי חברות ישבו ושתו קפה. לפתע שפכה אחת מהם את הקפה על עצמה ואמרה, אוי, שאני נראית זוועה. נכון, אמרה חברתה, וחוץ מזה גם נשפך עלייך קפה. אותי משום הזה הצחיק יותר מכל בדיחה אחרת ששמעתי, אז פשוט התחלתי לצחוק כמעט ללא שליטה. מה שלא ידעתי, שהטיימינג של זה היה ממש לא במקום. כי בדיוק אז ידידנו, הממונה על ההבטחה, סיפר סיפור קורע לב, אחד מאותם סיפורים עצובים שסיפר מפעם לפעם, אודות עצמו ומשפחתו. למעשה, אם הבנתי נכון, הסיפור שלו היה הניגוד המוחלט של מה שאני קראתי במייל. אם הבדיחה שאני קראתי הייתה אחת המצחיקות ששמעתי, הרי שהסיפור שהוא סיפר היה אחד העצובים שהוא סיפר. ולכן הצחוק שלי על הבדיחה שקראתי לא רק שלא היה במקום, הוא היה במקום הכי לא מתאים. באותו זמן כנראה הוא סיפר איזה סיפור עצוב מחייו האישיים, התעונן על מצבו, ואני צוחק את צחוק אליז, כמעט בלתי נשלט. כמובן שהשתחרר שקט בדממה. אני עוד צחקתי את הצחקוקים האחרונים שלי, אך השקט שוטל פתאום גרם לי לעצור בחריקה את הצחקוק. הוא הסתכל עליי כמו שאחראי הבטחה מסתכל על מחבל פוטנציאלי. ואז, זה בא. הוא פשוט התחיל לצרוח עליי ולתקוף אותי. הוא השמיץ אותי, השמצות נוראות מול כל העובדים בקומה, והיו הרבה. ואם זה לא מספיק, הרי לשם הצעקותיו נזעקו לקומה אזרחים, עובדים, כל מי שהיה בקרבת מקום, זכו לשמוע איזה סוג בן אדם אני, כמה נראית לב, כמה שונים אותי כולם. הצעקות שלו הרעידו את הבניין, ובטח שאת הלב של השומעים, שלא לדבר על הלב שלי. לכן ניסיתי להרגיע אותו, אמרתי לו, תפסיק, אני בכלל לא שמתי לב, מה קרה לך? הוא אומר, נמאס לי, את תמיד מתנסית על כולם. אף פעם לא התייחסת למה שאמרתי כאן. אבל מכאן, אני לצחוק עליי. עוד דבר, על דבר כל כך עצוב שסיפרתי, איזה לב יש לך? מי גידל לדע כזאת בכלל? הוא ממש צרח אליי, ולא ניסה אפילו להקשיב למה שאמרתי לו. לפתע הבנתי שחוץ ממני, כולם מאמינים לו. כולם בטוחים שבאמת צחקתי על הסיפור העצוב שלו. הרגשתי כאילו שורפים אותי בתוך מדורה. פעם ראשונה שהבנתי את הכתוב, ישליך אדם עצמו אל האש ולא ילבין פני חברו ברבים. בשלב מסוים אנשים קלטו שזהו הגזים, ניסו לעזור, להרגיד לו שירגע, והוא בשולו, לא מוכן. הוא התחיל לנעום עליי בפני האנשים, להגיד להם כמה אני רע, מה אני חושבת לעצמי. הרגשתי שאני עומדת להתעלף מרוב בושה ולחץ. אני יושבת ומדבר עליי, ואני לא יכול לעשות כלום, כי הוא פשוט נכנס להתקף במשך למעלה מרבע שעה. וגם אחרי שזה נגמר, הגוף שלי קיבל הלם מהמצב. אני פשוט לא הצלחתי להזיז את הגוף, כולי רעדתי. הדמעות עמדו לי בעיניים, כאבי בטן עזים ולחצים. אם לא די בזה, אצלנו בעבודה, כל דבר קטן, כולם, אבל כולם יודעים ומדברים על זה. הבושה לא נגמרה. שעובדים אמרו לי, מה עשית לו? למה צחקת עליו שסיפר סיפור כזה עצוב? לא מתאים לה. אני מנסה להסביר שראיתי במחשב. משום מה זה לא תפס, אף אחד לא הצליח לדמיין את מה שאני, ידעתי היטב שקרה. הלכתי הביתה באמצע עבודה, הדבר הראשון שעשיתי זה לבכות בכית המורים. לפני כמה שעות בחיים לא צחקתי ככה, וכמה שעות אחרי... בחיים לא בכיתי ככה. הרגשתי שאני חייבת לפרוק את מה שעבר עליי. הגעתי למדרשייה, דיברתי עם הרבנית שלי שאני סומכת אליה בעיניים עצומות. אמרתי לה שאני לא רוצה לחזור למקום הזה בחיים. הרבנית הקשיבה לי עד הסוף, עודדה אותי ואמרה, הקדוש ברוך הוא שלח לך ניסיון גדול משמיים, וזה לא ניסיון פשוט בכלל. אבל אנחנו צריכים לחשוב מה שהם רוצים מאיתנו. לאחר מכן ביקשה הזמן לחשוב, ולאחר כשעה היא ניגשת אליי שוב, אומרת, מצאתי רעיון מה שאת הולכת לעשות. אני חשבתי שתגיד לי להתלונן בהנהלה או משהו, אבל מה היא אומרת לי אם לא כך? השם אוהב שלום ורודף שלום, אני חושבת שכדאי שתתקשרי אליי ותתנצלי על מה שחשב שקרה. תסביר לו שזה לא מה שקרה, אבל בגלל שככה הוא הרגיש, את מבקשת סליחה. הייתי בהלם. אמרת לה, רבנית, נו מה? אחרי כל מה שהוא עשה לי, למה שאני אתקשר אליו? הוא רמז לי את הכבוד העצמי שלי. אם אני אתקשר אליו, הוא ירגיש שהוא צודק, הוא ימשיך לפגוע, לא רק בי, גם באנשים אחרים. אני חושב שצריך ללמד אותו לקח. הרבנית אמרה, אנחנו לא באים פה לחנך אף אחד, רק את עצמנו, ולדעת מה השם רוצה מאיתנו. הוא בטוח ב-100% שאת פגעת בו. הוא לא מעלה על דעתו אחרת. ואם כך, הפגיעה שלו אמיתית, גם על הדבר שאינו אמיתי. התפקיד שלך. זה לפייס אותו. זה היה נראה לי הזוי, אבל ידעתי שכמה שזה קשה לי, אני הולכת לעשות את מה שהרבנית אמרה לי. היא הייתה מורת הדרך שלי. לא משנה מה התוצאה. זה רצון השם ממני עכשיו, וזה מה שאני הולכת לעשות. התקשרתי אליו בשעות הערב, הלב שלי דופק על 200. ומרוב לחץ שלא יצעק עליי ושלא ינתק בבפנים, אמרתי לעצמי, הרי אני בא לקיים מצוות עשה ככל אשר יורוך. הוא ענה לטלפון. נדמה לי שבינתיים היו כנראה שדיברו איתו ואמרו לו שהוא הגזים. אולי הוא עצמו קלט כמה דרך עליי. היה ניכר שהוא ציפה לאיזה איום. והוא ישר אמר, תראי, דיברו איתי ואני קטעתי אותו ואמרתי לו, בדיוק מה שהרבנית אמרה לי להגיד לו. חשבתי על מה שהיה היום ואני מאוד מתנצלת שנפגעת. אני רוצה לדבר איתך מחר ולהסביר לך את הכל. אתה תהיה במשרד? הוא אמר לי, כן, בטח. מה, בשביל זה התקשה? אמרתי, כן, בשביל שלא תשעני מה שנפגעת, גם אם זה היה בטעות. הוא אומר לי, אני יכול לומר לך משהו? אמרתי, כן. אני רוצה להגיד לך שמאוד, אבל מאוד מכבד אותך, ואין דבר שאת לא רוצה ממני תמיד ואת מקבלת, ואני נותן לך את הכי כבוד פה מכולם. אבל זה לא נעים לי שצחקת עליי. הסברתי לה שלא צחקתי אליו, ואני מאוד מעריכה אותו. הוא אמר לי שאני מעריך אותך, ושמח שהתקשרת. כל הכבוד לך שהתקשרת. סיימתי את השיחה. הייתי בלחץ, מה אני הולכת להגיד לו מחר? באותו ערב הנכדה של הרבנית שלי התחתנה, והיא לא יכלה לדבר, ואני מחרת בשבע, כבר הייתי צריכה להיות בעבודה, אז פשוט לא הלכתי. קשרתי לרבנית, והיא אמרה לי לכתוב את הדברים. הכתיבה לי מילה במילה, התנצלות מלאה, ורק בסוף הסבר שהכל נעשה בלי כוונה. אמרתי לרבנית, למה שאני אגיד סליחה, שהוא יגיד לי? היא שוב הרגיעה אותי ואמרה, זה מה שאני מציעה, לא חייבת לעשות. את תראי שהקדוש ברוך הוא יגמול לך על זה. החלטתי לשמוע בקולה. הגעתי לעבודה וישר הבאתי לו את ההתנצלות ואמרתי לו, אנחנו צריכים לדבר. לא סיימתי את המשפט והוא אומר לי, אני מבקש ממך סליחה. כשהגעתי אל הבוקר, מישהו הראה לי שאת הבדיחה שקיבלת, קיבלו הרבה מהעובדים במייל, ממש באותה שעה. את צדקת, אני עשיתי טעות גדולה. עכשיו אני יודע שבדיוק באותה שעה שאמרתי את הציפור שלי, את קיבלת הבדיחה שלך. עכשיו אני לא סולח לעצמי. לא יודע מה קרה לי, אני מצטער. בבקשה תסלחי לי, את כמו הבת שלי. הוא לא נרגע, והלך לאותו אגף שאני עובדת, הוא ביקש מכולם לשתוק, וסיפר להם שהתברר שבאמת לא צחקתי עליו, ושזו הייתה טעות נורא מצידו, ושהוא מתנצל עד עומק הלב. אני חייבת לציין שהוא עשה להתנצלות שלו פרסום, בדיוק כמו הפגיעה שלו בי. כמו שהוא נפגע, ככה הוא התחרט. הוא לא נרגע והלך לאותו מהרגע הזה ואילך הוא שינה את היחס שלו אליי מהקצה לקצה. הוא התחיל לדאוג לי, לעזור לי, לארגן את הכיסא הכי טוב, את המזגן שיעבוד טוב, אפילו ביקש העלאה בשבילי במשכורת. פשוט הלך בכל הבניין ואמר לכולם, עובדים יקרים, מה שהיא מבקשת, כולם עוזרים לה. אבל זה היה רק הקצה של הקצה של מה שקרה באמת. יום אחד הוא בא אליי ואומר, תגידי, בת כמה את? אני אומרת לו, בת 28. מה, 28 ועוד לא התחתנת? ככה, בטקט. אני אומרת לו, מה לעשות? יש תיקונים בעולם. ולי, תראי, יש לי בן. הוא אמנם קצת צעיר ממך, אבל אני אומר לו כל הזמן, יש בחורה שאתה חייב לפגוש. אמא לי, חשבתי לעצמי. זה בדיוק מה שחסר לי. הבן שלו. כבר דמיינתי לעצמי מישהו שמספר לי כמה רע לו בחיים, וגם צועק עליי שאני צוחקת עליו. כמה שלא אמרתי לו שום דבר, חייכתי ואמרתי, השאלה אם הוא ירצה מישהו יותר גדולה ממנו? הוא אמר לי, האמת שלא. הוא בשום אופן לא מסכים, אבל אני משכנע אותו. בינתיים, קחי את השם שלו ותבררי. לקחתי את השם, וקיוויתי שהבחור יהיה מספיק חזק בהתנגדות שלו לפגוש מישהו שיותר גדולה ממנו. סיפרתי על כך לרבנית, והיא אמרה לי, תני לי לברר. אחרי יום היא חוזרת לי ואומרת לי, תקשיבי לי טוב, תתפללי טוב טוב שיסכים להיפגש איתך. אני שואלת, וכי למה? והיא עונה, וכי ככה, כי זה בדיוק הבחור שמתאים לך. אינטליגנט, בעל תואר שני, יוצא סיירת, בחור משכמו ומעלה, עוצמתי ומניק, חזר בתשובה לפני 5 שנים. אמרתי, רגע, ומה עם עירת השמיים שלו? מצחיקה, היא אומרת, עם זה התחלתי. אני יודעת היטב שזה התנאי הראשון שלך, אבל אני גם יודעת שזה לא הייתה הבעיה שלך בשידוחים. הצענו לך כל כך הרבה בחורים יראי שמיים, אבל הפריע לך שהם לא היו ברי שיח איתך. את זכרת שאני אמרתי לך כמה פעמים, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש מישהו בזה שהוא מעלה אותו יותר מדי עם תארים וכבוד. אז הנה לך בחור שתוכלי לדעת שהוא באותו רמה אינטלקטואלית שלך, וככה תוכלי להרגיש טוב יותר שאת מדברת איתו על הילדים והטיטולים וניקוי הבית. שנינו צחקנו, זו הייתה בדיחה קבועה בינינו. עובר שבוע, עוברים שבועיים, ופתאום הוא בא ואומר, תקשיבי, אני הכרחתי אותו להיפגש איתך. אני אומרת לו, זה נשמע רע. הוא לא הבין את ההערה, ואמר, אם היית רואה איך עשיתי את זה, אז זה היה נראה אפילו להיות עוד יותר רע. כי תראי מה אמרתי לו. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מכריח אותך לטעום, אבל להיפגש... לאכול אני לא מכריח אותך, אבל איתום כן, אתה תיפגש איתה, ואם לא תרצה אני מבטיח לך שאני לא מצייץ אפילו. איך אני? אותי הוא כמובן לא שאל אם אני בעניין, פשוט קבע פגישה. נפגשנו, ובדקה הראשונה שהוא התחיל לדבר אני ידעתי שזה הבחור שחיכיתי לו כל השנים. עדין, חכם, לא אחד שמתלהב, מאוד שקול ורגוע, גם מאוד ירא שמיים ואפילו צדיק. בדיוק מה שחיפשתי. הפגישה עברה מהר, בסיומה הוא אמר לי בלי להתבלבל, תראי, מכיוון שהשטחן זה אבא שלי, וכמו שאני מכיר אותו, הוא יכול להודיע לך על ההחלטה שלי במערכת הכריזה, אז אני אומר לך בפשטות שמבחינתי אני מסכים לפגישה שנייה. שתקתי קצת. הוא אמר, הבכתי אותך? אמרתי לו, לא, אבל אני שוקלת את האופציה של מערכת הכריזה. אז אמרתי לו, ברור שכן. נפגשנו עוד כמה פגישות, ובכנתי זה היה מנוי וגמור. כמובן חיכיתי שכנהוג, הוא יעשה את הצעד. אבל לא היה זמן. לא, כנראה היה זמן, ואני מצידי לא לחצתי. בפגישה השמינית שישבנו ושתינו קולה, לפתע רעדה לי היד, והכוס נשמטה על השולחן והכתה. תימה לי את כל החולצה והחצאית. אני לא מאמינה, אמרתי, בטח אני נראית נורא. וחוץ מזה גם נשפך לך קולה על הבגדים, הוא אמר. וכמו שצחקתי שם, לא צחקתי בחיים. זו הייתה בדיוק הבדיחה שגרמה לי לצחוק אז. והפעם היא הייתה אפילו יותר מצחיקה, כי היא הייתה במציאות. וקרתה לי. ובתוך הצחוק הזה אני שומעת אותו אומר, נדמה לי שסגרנו עכשיו מעגל. אבא שלי סיפר לי את הבדיחה הזאת. שנשלחה אלייך בטיימינג מאוד מסוים. עכשיו אנחנו יודעים שזה משמיים, כי היא גרמה בסופו של דבר שאנחנו ניפגש. זה הזמן לשאול אותך אם את מוכנה לשקול נישואים? ברור שהסכמתי. היום אנחנו נשואים עם שני ילדים, וכששואלים אותנו איך הכרנו, אנחנו אומרים, זה התחיל בבדיחה. יש כאלה שלוקחים את זה כפשוטו. אבל אני יודעת שזה לא הייתה רק הבדיחה. זה הייתה שבירת המידות שלי, הציות לרבנית, לבקש סליחה ממי שפגע בי כל כך. גם אם יכול להיות אבא שלי. והיום הוא באמת כמו אבא שלי. אם לא הייתי שומעת בקולה, הבדיחה הזאת הייתה יכולה לגמר עצוב מכל הבחינות, גם במקום העבודה, וגם הדבר הכי חשוב בחיים, שידוך שלי, המשפחה שבניתי. הסליחה הזאת שביקשתי, גרמה לבדיחה היא להיות הדבר הכי טוב, זה הכי משמח בחיים שלי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.